אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
امریکا موظف است که تمامی تحریم ها رو تحریم های ظالمانه نسبت به ملت ایران رو رفع بکنه و اون چی که بارها تاکید کردن
ابراهیم رئیسی זה השם החם מחדש במזרח התיכון, העונה גם לכינוי התליין מטהרן. אז נכון, פחות מ-50% מן האיראנים יצאו אל הקלפיות על מנת להצביע עבור הנשיא החדש שלהם, אבל מרגע שנבחר, הרפובליקה האסלאמית מנוהלת על ידי אולטרה שמרן קיצוני, שבנה לעצמו שם של קצב אכזרי. ליד אוסמו, כתבנו לענייני העולם הערבי, מסרטט את הפרופיל של המנהיג האיראני החדש.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
ליד, לפני הכל, שאלה בסיסית נדמה לי, מה צריך לעשות כדי לזכות בכינוי התליין מטהרן?
כנראה שלא מעט, לראיסי יצא איזשהו מוניטין אפל, יש להגיד, לגבי העבר שלו, והאשמה הזאת באה מאותו תפקיד או תפקידים משמעותיים שהוא מילא במערכת המשפט באיראן, ובין היתר בתפקידים של התובע הכללי, וגם כזה שיושב ומאשר את השמות של אותם נידונים למוות. מדברים על אזור 5,000 אנשים שהאדם הזה חתום על מותם.
מה, האצבע שלו הייתה קלה על החבל? הוא תלה אנשים כדי להעביר מסרים מאיימים? מי שמרים את אפו, את ראשו, נחתוך אותו?
אותם משפטים הם באמת משפטים גם על רקע פוליטי. כל מיני מתנגדים, אסירים פוליטיים, אנשי אופוזיציה. לטענתו, המשפטים האלה היו הוגנים, הוא ממש משתמש במילים האלה, והוא אומר אפילו שדווקא צריך להודות לו על זה שהוא סילק מהשטח את אותם אנשי אופוזיציה ומתנגדי משטר עוד בימים הראשונים שאחרי המהפכה האסלאמית בשנת 1979 באיראן ועד אחת השעה.
כדי להבין טיפוס כזה, נדמה לי שחייבים ללכת לרקע, לבית, איפה הוא גדל, ממה הוא צמח?
קודם כל הוא בן 60. הוא נולד למשפחה דתית בעיר משהד, העיר השנייה בגודלה באיראן, ושהיא נחשבת אתר או מקום מאוד מאוד קדוש גם עבור האוכלוסייה השיעית, שהיא הרוב המוחלט באיראן. הוא התייתם מאביו בגיל 5, ומאז הוא בעצם הולך וגדל לתוך הממסד הדתי של איראן. הוא מתמקצע או לומד גם בסמינרים דתיים, ומשם הוא נכנס, נשאב אל תוך המחאה נגד השאה,
Fundamentalism took hold with a fury and a force that helped ignite the still impoverished masses in Iran.
עד שבעצם בשנת 1979, כמו שציינו, יש את אותה מהפכה של חומייני, שהופך להיות המנהיג העליון של איראן. ומאז הממסד הזה הדתי משתלט על כל המוסדות במדינה, ומשם הוא מתפתח במינויים כאלה ואחרים, בעיקר בתוך מערכת המשפטית של איראן, עד לכדי התפקיד שהוא הגיע אליו ממש עכשיו כראש מערכת המשפטית של איראן.
כלומר, לא צריך להיות מופתעים מזה שהאדם שהאייתולות בחרו הוא אדם שגדל וצמח אצלם בעצם.
בוא נסתכל על עובדה אחת. 593 אזרחים איראנים הגישו מועמדות כדי להתמודד לנשיאות. מתוכם בעצם אושרו רק 7 מועמדים. 7 מועמדים כשהשם של ראיסי היה באמת מהבולטים שם. יש טענות גם שדרכו הוסללה בעצם לנשיאות, בין אם באמצעות התפקידים שהוא מילא בשנים האחרונות, ואולי, אולי בעתיד גם, להיות המחליף של השליט.
עד כדי כך.
כן, של המנהיג העליון הנוכחי באיראן, חמינאי.
כלומר, זה אולטרה שמרן, כמו שאמרתי בפתח דבריי, זה לא בן אדם שאתה יכול לבנות עליו לדיאלוג פתוח עם המערב, אולי אפילו לא עם ארצות הברית.
זאת הסוגיה שכשהתקשורת הבינלאומית ככה מסתכלת על הסיפור הזה עכשיו, שמנסים להבין מי הוא הדמות הזאת, מי זה ראיסי, אז הם מגיעים לסוגיה של המסע ומתן סביב סיפור הגרעין האיראני, והבחור קשה לפענח אותו, יש האומרים שהקו שהוא ינקוט בו יהיה מעט מעט יותר תקיף כלפי המערב, ככה זה גם הקו שלו בגלל הרקע השמרני שלו, לעומת הנשיא רוחני שהוא יותר רפורמיסט, נחשב מהזרם הרפורמיסטי, לעומת ראיסי שצמח מהעולם השמרני באיראן, ובסופו של דבר אבל הוא מבהיר שהוא כן בעד המגעים האלה, אבל באופן שישמור על האינטרסים האיראנים.
מה עם האינטרסים האיראנים תחת ניהולו של ראיסי? מן הסתם לא לוותר על הגרעין האיראני.
כשהוא אומר שרק ממשלה חזקה באיראן יכולה לפעול לחידוש ההסכם, אני מניח שהוא בא ממקום קצת פחות פשרני, אבל חשוב לזכור את אילה, או להבין בעצם שבמבנה של איראן, לנשיא, יש פחות סמכויות בהיבטי יחסי החוץ של המדינה. המנהיג העליון, חמינאי, הוא בעצם השליט הבלתי מעורער באיראן, והוא זה שקובע גם את יחסי החוץ והמון המון על יחסי הפנים, על מדיניות הפנים של המדינה.
הוא דרך משמרות המהפכה מן הסתם.
דרך משמרות המהפכה וכל המנגנונים, בעצם הוא השליט הבלתי מעורער על כל מוסדות המדינה. הנשיא, מה שנותר לו זה בעיקר להטוות את מדיניות הפנים באיראן, בין אם עניינים כלכליים, חברתיים, דתיים גם, ולשם אלה האתגרים שמחכים לראיסי, מעבר להסכם הגרעין. בסופו של דבר אנחנו מבינים שהאם יהיה הסכם גרעין כן או לא, זה קצת מעליו, תהיה לו השפעה, הוא ממנה גם אישים נוספים לממשלתו, שבסופו של דבר ייצאו והתראינו גם לתקשורת העולמית, אז יכול להיות שהקו התקשורתי אולי יהיה קצת יותר תקיף, אבל בסוף המסע ומתן נסגר בחדרי חדרים, שם מקבלים הוראות מגבוה יותר.
אמרת פנים, וצריך להסתכל על המצב הכלכלי באיראן, בטח לנוכח שנים של סנקציות. השנים של טראמפ לא היו פשוטות לכלכלה האיראנית. רוחני בזמנו הבטיח לטפל בסוגיות האלה. כולם הסתכלו עליו כאל סוג של, למה, רפורמיסט.
נכון, רוצה, דמות לא, מבטיחה כרפורם.
בדיוק. אז חוץ מזריף אולי, שהיה ככה דובר אנגלית ראותה ולבוש בדקדוק והידור, לא ראינו שינוי גדול, מה עוד שהכלכלה האיראנית על הרצפה. אנשים מתמודדים עם קשיים מאוד מאוד גדולים.
לחלוטין.
איך הוא ישנה את זה?
זה האתגר המשמעותי ביותר שלו, אם בהתחשב בכך שענייני הפנים יעסיקו אותו, ואנחנו מדברים על אוכלוסייה איראנית של 84 מיליון אזרחים, כשהכלכלה האיראנית אנחנו יודעים שהיא מבוססת מאוד על משאבי טבע, נפט וגם המון עתודות של גז טבעי, וכל השאר כלכלה היא תעשייה וחקלאות. מה שמגביל, כמו שציינת, את הכלכלה האיראנית, זה הסנקציות. הסנקציות המאוד קשות שהוטלו על איראן מאז שטראמפ בעצם נסג מהסכם הגרעין, וגם הסנקציות האלה הן מגבילות גם חברות אמריקאיות וגם חברות אירופאיות, שאירופה היא שותפת הסחר העיקרית של האיראנים. אז מבחינת אתגרים כלכליים שמחכים לו, זה קודם כל שער המטבע המקומי שצנח באופן נוראי מול הדולר, מאז שהנשיא לשעבר טראמפ נסג מסכם הגרעין, החידוש הסנקציות, הוא צריך ליצור איזה שהם מנועי צמיחה חדשים בכלכלה האיראנית שיגבירו את הצמיחה בתלג, וגם אולי לגבש איזה שהם הסכמי סחר חדשים, בין עם מדינות באזור או עם בעלות הברית האירופאיות של איראן, וזה אתגר. זה אתגר לחלוטין, כי הנקודת הפתיחה שלו, שממנה הוא מגיע, היא קשה. הכל לדעתי יושפע בסופו של דבר מהאם ייחתם הסכם חדש, שיביא להסרת הסנקציות ויפתח את הכלכלה האיראנית מחדש.
איפה המוחים? איפה המפגינים? אתה יודע, בעבר היינו צעירים יוצאים לרחובות, הפגנות, מחאות, גם דיכוי קשה מאוד של המשטר, אבל הפעם נדמה שלמרות ההיענות הנמוכה, 48% נדמה לי הגיעו בלבד לקלפי.
כן, קצת פחות מ-49%.
ולמרות שחיסלו את כל המועמדים האלטרנטיביים מול ראיסי, אף אחד לא יצא לרחובות, הפגנה אחת לא שודרה.
בשנים האחרונות באמת אז ראינו כמה גלי מחאה באיראן, אבל צריך להבין, זו לא מדינה שבה קל להרים את הראש. זה מדינה שבה מערכות המודיעין פועלים ללא הפסקה, רק בשביל לנטרל כל איום שיש על המשטר. לכן עצם קיום של מחאות כאלה, גם אם העם האיראני הוא באמת שואף למשהו אחר, אולי למדיניות הרבה יותר פתוחה, פחות אגרסיבית כלפי המערב, או כלפי פנים גם לשפר. ותחשוב, האזרחים האיראנים סובלים גם מהמשטר המקומי וגם מכלכלה מאוד קשה. תנאי המחיה, בסופו של דבר, היום-יום, החיים עצמם, כנראה זה מה שמעסיק גם את האזרחים. כן ראינו התקוממויות, נכון, במערכת בחירות הזאת לא נצפתה איזושהי מחאה משמעותית, אבל בסוף זה לא מדינה שקל בה לעשות את הדברים האלה.
לפני שניפרד, אני רוצה לשאול אותך על ראיסי והיחסים, יחסי החוץ שלו. יש לו חברים במרחב, בעולם, אנחנו יודעים משהו על היחסים שלו עם מנהיגים אחרים כאן באזור?
קודם כל חשוב לציין שהוא נשיא איראן הראשון שייכנס לתפקיד שיש עליו סנקציות. סנקציות של מחלקת המדינה האמריקנית וסנקציות של האיחוד האירופי. זה אירוע משמעותי, אני לא יודע עדיין מה זה אומר מבחינת ביקורי חוץ שהוא יעשה. אם יש עליו באמת דברים כאלה. כמובן ש...
סנקציות אישיות.
כן, כן. פורסם עליו דוח אחרי ההודעה, ההכרזה על הבחירה שלו, דוח של אמנסטי, שממש תקף את הדבר הזה, וקרא לממשלות במערב שלא לשתף פעולה עם הנשיא החדש.
כי הוא רוצח אכזר.
לחלוטין, כי בגלל האחריות שיש לו על הוצאות להורג באיראן, שותפים שלו, או בעלי ברית של איראן כמו רוסיה, הנשיא פוטין, בירך, גם ארדואן, אבל מדינות המערב לא ממהרות לברך את הנשיא החדש. מבחינת ארצות הברית, הם אומרים, זה לא משנה כל כך מבחינתנו מי יעמוד בראשות הנשיאות באיראן, וזה כנראה באמת נכון. מבחינת המרחב אצלנו, אז הוא כן זוכה לברכות, כמובן, מנשיא סוריה אסד, מחיזבאללה, אותו החברים לאותו ציר התנגדות במזרח התיכון, וגם ממדינות מסוימות במפרץ, איחוד האמירויות, אומן. סיפור המשמעותי ביותר שעדיין לא ראינו זה איך הסעודים מגיבים לזה, ובעיקר על רקע אותם פרסומים על מפגשים בין גורמים איראנים לגורמים סעודים שנערכו בבירה בגדד. גם הטון שמעט השתנה בשבועות האחרונים, אפילו מצד יורש היצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, זה מעניין האם יימשך אותו מסע ומתן, האם הגיעו להבנות כלשהן שני הצדדים, האם תהיה לזה משמעות להמשך, כל אלה שאלות מאוד מאוד משמעותיות, שנקבל את התשובות בהמשך.
תודה, להבדיל, אני זוכר ב-1989, נבחר באיראן רפסנג'אני, זוכר את השם הזה?
כמובן.
ואף אחד לא בא לבקר אותו. הראשון שבא לבקר אותו היה נשיא רומניה דאז, הדיקטטור, ניקולאי צ'אושסקו. חזר לרומניה 3 ימים אחרי זה, הוצא להורג. איך תדע? אולי לא כדאי להיפגש עם אנשים כאלה.
יכול להיות.
ליד אוסמו, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות אלן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, נשתמע מחר.